חודש אייר, אני נעשה לחודש של ספירת העומר. אבל לא רק החודש של ספירת העומר, דיברנו על זה בשבוע שעבר, שהוא חודש שסופרים בו כל החודש. הוא גם עיקר החודש של האבלות על תלמידי רבי עקיבא. גם לניסן האבלות הזאת מסתרעת, אבל אין דמיון. א', מפני שימי ניסן הם ימים שאסורים באבלות. אז כל מה שהותר בימי אבלות לא התיר, לא הספד, לא צידוק הדין, לא תחנון. אנחנו מזכירים את עניין תלמידי רבי עקיבא, והאבלות עצמה תוקפה ובדיעה. שנית, מפני שגם ישנה גם שיטה בהלכה שאפשר להתחיל את הכל בראש חודש אייר. לפי השיטה הזאת, 33 ימים מתחילים באלף באייר ומסתרעים על פני כל החודש כולו והורגים לתחילת סיוון. כך שאייר הוא לא רק עיקר ימי הספירה כמו שדיברנו, הוא עיקר הימים שעליהם עסקנו ובהם דיברנו בשבוע שעבר, אלא גם כשעוסקים בעניין תלמידי רבי עקיבא ובאבלות על כל הסיפור של תלמידי רבי עקיבא, אייר זהו החודש. גם ההפסקה של כל הדברים מתרחשת בי"ח באייר, רק בעומר, הכל מסתובב מסביב לאותה נקודה. אז זה מעניין שבפרשות שקוראים בחודש אייר, שבוע שעבר הזכרנו שבפרשות של חודש אייר תמיד נמצאות פרשיות של ספירות. ספירת נידה, ספירת זבה, ספירת מצורע, לתזריע מצורע, ספירה לטהרה. ואחרי זה בפרשת אמור, ספרתם לכם שבע שבתות, כל ספירת העומר. ואחרי זה בפרשת בהר, כל הספירות של שבע שנים, שבע פעמים. המעניין הוא גם שלא רק ספירת העומר של התורה, שהיא ימי שמחה במקור, כי זה החיבור של פסח ושבועות, וקצירת העומר, ספירת העומר, נמצאת בפרשת אמור בחודש אייר, אלא גם היסוד או היסודות שמהם מתבררת כל הסוגיה שמהם מתבררת כל הסוגיה של רק שנייה אלא גם היסודות, מחילה, שמהם מתבררת כל הסוגיה של האבלות, שעליהם העמיד רבי עקיבא את כל התורה כולה, ואהבת לרעך כמוך, גם זה נמצא בקריאת התורה של ימי ספירת העומר. זו נקודה מאוד מעניינת. בספירת העומר, הימים האלה עוברים שני שלבים. בתורה, ימי ספירת העומר הם עם חול המועד אחד ארוך בין פסח לשבועות. כך מנתח הרמב"ן את ימי ספירת העומר. לכן לשבועות אין שם אלא עצרת, או שבועות יחד. כי שבע השבתות התמימות שמתחילות בפסח מגיעות בו לקיצה. כי כל המגמה של פסח זה בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. וכך שבע השבתות הם בעצם שבע שבתות של מעין חול המועד ארוך שמתחיל בפסח ומגיע בקיצור להר סיני בשבועות. אחרי זה עוברים ימי ספירת העומר את השלב השני, שלהם בהיסטוריה. את השלב של האבלות, השלב של תלמידי רבי עקיבא. 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו על שלא נהגו כבוד זה בזה. וכולם מתו בין פסח לעצרת. וזה דבר פלאי שצריך לברר אותו לעומק ועומק לעומק. רבי עקיבא שקובע את הכלל של ואהבת לרעך כמוך של פרשת קדושים, שנדבר עליו עוד שנייה, זה הנושא שלנו. ככלל גדול בתורה, צריך להבין את המושג הזה, מה הוא מתכוון, אבל נדבר על זה עוד רגע. תלמידיו, 12,000 זוגים תלמידים, מתים באבון הזה, עד שלא נערו כבוד זה לזה. וכולם לא מתו אלא בין פסח לעצרת. המיטה הזו של בין פסח לעצרת הופכת את הימים האלה של בין פסח לעצרת מימי שמחה של חול המועד של פסח שבועות, מימי אבילות של כל תורה שבעל פה. בהגדרה הלכתית זאת אבילות ישנה. היא בעצם אבילות שאין לה תוקף הלכתי כל כך חזק. אבל היא בתודעה שלנו סרובה חזק מאוד מאוד. כולם יודעים את הסוגיה, כולם יודעים על מה מתו תלמידי רבי עקיבא.
‫תנאים כל התלמידים האלה?
‫-בוודאי, תלמידי התלמידים. ‫תלמידיו של רבי עקיבא.
‫הם מוזכרים במשנה?
‫לא יודעים שמות, אבל תלמידיו של רבי עקיבא. ‫עד שכשמתו תלמידיו, ‫ההגדרה בגמרא במסכת יבמות סמך ב' היא ‫שהיה העולם שומם. ‫היה העולם שומם. ואז הולך רבי עקיבא לדרום ומעמיד 5 תלמידים, ואלו הם רבי שמעון ורבי מאיר וכולי וכולי, והם מעמידים את התורה בעולם. זאת אומרת שהעולם שומם. בימי החיבור של פסח לעצרת, עולם שלם שומם על היסוד הזה שלא נהגו כבוד זה וזה. לא נהגו כבוד זה בזה, זה ממש כבוד האדם. אגב, דבר מופלא, שהם לא נקראים בשום מקום 24,000 תלמידים, רק בסיפורים. הם נקראים בלשון חז"ל 12,000 זוגים. את הזוגיות הזו הם לא ידעו לעשות. הם לא ידעו להיות חברות. הם לא ידעו להיות 12,000 זוגים. מה שכן מופיע, שאלת אם מוזכרים משמותיהם כתנאים, מופיע בכתבי הארי ותלמידיו, זה דבר מזעזע מה שאני הולך להגיד עכשיו, ש5 תלמידים שהם ה5 תלמידים השניים של רבי עקיבא קולטים את השמות רבי שמעון בר יוחאי, ש5 תלמידים הבאים של רבי עקיבא הרי הם כרוחות שניים ו24,000 תלמידים הראשונים,
רוחות ראשונים. זה כן מופיע. אתה עומד דמום, עומד תמה, מה הפשט, איך זה קורה? מה היסוד הזה? מה זה בא ללמד? לא, ההפך. ימי שמחה עצומים, זה מה שאנחנו מסבירים. ימי שמחה עצומים. עד שבאו הימים האלה.
אז איך אפשר שאותו ימים הופכים בתוך ההיסטוריה הפוך?
בוא ננתח את זה לאט. בוא, ננסה להבין את זה. זאת הסוגיה שאנחנו רוצים לנסות להיכנס אליה קצת. וכשנכנסים אליה, נדמה לי, אנחנו לא מדברים על משהו שהיה פעם, אנחנו מדברים על עכשיו. אמרתי לכם, ההגדרה ההלכתית של ימי ספירת העומר היא אבילות ישנה. יש אגב הבדל בהקפדות בהלכה, בלי שיכנס לזה בכלל עכשיו, בין מנהגי האשכנזים למנהגי הספרדים, בהרבה דברים שנובעות מסוגיות היסטוריות. על הימים האלה נפלו בהיסטוריה עוד אירועים קשים מאוד, והם קרו באשכנז. מסעי הצלב, מח שמם וזכרם, מסעי הצלב התרחשו בימים האלה. לכן אומרים את אב הרחמים בשבתות, נוהגים שלא להגיד אותו בשבתות מברכים, אבל כן בשבתות מברכים שבימי הספירה, כי בימי הספירה התרחשו כל הגזירות הגדולות. ודברים על דברים שנפלו בימים האלה. אבל ההגדרה ההלכתית היא אבילות ישנה, ולמרות שזו אבילות ישנה, כל ההתבררות של תלמידי רבי עקיבא זועקת לנו מהבטן, לא כאבלות ישנה, אלא כמשהו ש... זה היה היום בבוקר. כמשהו שקשור אלינו, כמשהו ש... שעוצר בין החירות אל החירות, בין שעוצר את ההגעה, שהופך ימי שמחה לימי אבל. מה פירוש המושג ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה? כך אומר רבי עקיבא. בכלל, יש כללים גדולים, כללים קטנים, הרי למדנו במשנה שאנחנו לא מבינים בתורה, אנחנו לא יודעים מה כלל גדול, לא יודעים מה כלל קטן. מה פירוש המושג הזה זה כלל גדול בתורה? האם זה כלל גדול בתורה בא להגיד שזה כלל שכולל את כל התורה כולה? או להגיד שזה כלל שמהווה כותרת יסוד להרבה מאוד מצוות? אני אסביר מה אני מתכוון. למשל, ישנה חלוקה מפורסמת שמחלקת את המצוות לסור מרע ועשה טוב. מצוות לא תעשה ומצוות עשה. ישנם חלוקות ידועות. כך מחלקים, למשל, שהבסיס של כל מצוות העשה זה הדיבר של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. והבסיס של כל מצוות הלא תעשה, זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. למרות שלא בכל מצוות לא תעשה אני עובר עבודה זרה. אבל כל מצוות לא תעשה בעומקה מובנת, מקבלת את כוחה, מתפרנסת מזה שאני, שעוד יש לי אל אחר, שעוד יש בי אל נחר. וכל דחיפה, כל מוטיבציה, כל רצון לעשייה נובע מזה שבתוכי, בהנחכה פנימית, יש אנוכי השם אלוקיך. זו חלוקה מובנת, לעשה ולא תעשה. אבל ואהבת לרעך כמוך, זה מה? החלוקה שאמרתי מקודם, למשל, בין עשה ללא תעשה, מוזכרת על ידינו הרבה מאוד פעמים, בעיקר בביטוי המפורסם, בדחילו ורחימו. לשם ייחוד קודש בריחו, בדחילו ורחימו. דחילו זה היראה, ורחימו זה האהבה. דחילו ורחימו מתארים את היראה והאהבה, את ההימנעות ואת המוטיבציה. הבנתי. שני מנועים, שני הכנפיים. הבנתי. אבל ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה, מה פירוש? את דברי רבי עקיבא אלה מפרש רש"י על הפסוק, והפסוק הזה נמצא אצלנו בפרשה. אצלנו בפרשה כתוב כך. אני אקרא שלושה פסוקים. הפסוקים הם, לא צריך את זה לפניכם, מי שיש לו לפניו שיפתח, זה לא חשוב בכלל. הפסוקים הם בפרק י' פסוק ט' ו', לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. עכשיו מתחילים. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני השם. לא תלך רכיל בעמך, איסור לשון הרע. לא תעמוד על דם רעך, מצווה מופלאה. אתם יודעים מה המשמעות של המצווה הזאת? לא תעמוד על דם רעך, פירושו, אין איזה דמיון בשום חוק. לא תעמוד על דם רעך, אומר שאם אני רואה, אם אני נקלע לסיטואציה שבה יש אדם אחר, שנמצא בסכנה, עליי חלה חובת הצלתו. גם אם אינני רופא. על פי החוק, גם הישראלי היום, זה חל רק על רופא. על פי שבועת הרופאים. אני לא מחויב. יש חוק על נהגים. מה זה? ניסה. לא עבר. לא, 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 לא. אין חוק שהופך אותי, מה? שמה? אני הופך להיות מחויב אם לא? ואם אני כן? הלוואי, פילי פלוט, לא ניכנס לתוך הפרטים שלו. חדש ממש? נו, הלוואי, הלוואי, הלוואי. החוק, ההלכה שלא תעמוד על דם רעך היא הלכה מופלאה. ההלכה אומרת, צריך להבין אותה, זה גם כן לא אומר את העניין עד הסוף. ההלכה שלא תעמוד על דם רעך אומרת שאתה מחויב בהצלתו, שאתה מחויב בהצלתו, ואחרת עליך חל דין ההריגה שלו. אתה מחויב בו. אבל אני נתקעתי פה. אתה מחויב בו. אז זה הדין שלא תעמוד על דם רעיך, אני השם. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעיך, אני השם. לא תסנה את אחיך בלבביך, זה הכל הקדמות, ואהבת לרעך כמוך זה סיכום. הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. ואהבת לרעך כמוך, והסיכום, אני השם. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. על המילים ואהבת לרעך כמוך, אומר רש"י את דברי רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. כשרש"י אומר את זה, רש"י כנראה קשה לו משהו בפסוק, והוא בא להגיד אותו, הוא לא בא להגיד לנו עכשיו משהו שאנחנו יודעים מהשיר שאנחנו זוכרים מהגן. אנחנו יודעים את זה. מה זה פניני רש"י? אנחנו יודעים את זה. מה הוא רוצה להגיד? מה הוא רוצה בפסוק? אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. אמר פלפלות. המושג, מה פירוש המושג? אחרי שנבין את המושג, ננסה להבין את כל מה שקורה אצל רבי עקיבא. אנחנו מכירים את הסיפור המפורסם על הלל. והסיפור של הלל הוא שבא אליו אותו אדם שמבקש לדעת את כל התורה כולה כשהוא עומד על רגל אחת, הוא בא אל שמי ושמי דחפו באמת הבניין שבידו, והוא בא אל הלל, והלל אומר לו, מה ששנו עליך לחברך לא תעשה, זה כל התורה כולה. ואידך פירושה, זיל גמור. עכשיו פה אתם שומעים תשובה לשאלה ששאלנו, אם כי היא הופכת את זה ללא מובן בכלל. פה כתוב, אני הולך להגיד משהו נורא, זה לא כמו אנוכי השם אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך זה הבסיס לכל מצוות עשה. ולא יהיה לך אלוהים אחרים, זה הבסיס לכל מצוות. לא תעשה, אבל ואהבת לרעך כמוך, זה כל התורה כולה. וכל השאר זה פירוש. אתם שמעתם מה כתוב פה? מה ששנו עליך, לא תעשה לחברך. אגב, אפילו הוא לא אומר את המילים ואהבת לרעך כמוך, הלל הזקן. הוא רק אומר, מה ששנו עליך לא תעשה לחברך, ורש"י על המקום בגמרא אומר, דכתיב ואהבת לרעך כמוך. זה כל התורה כולה. פילה פלוי, חידוש. למשל, הבסיס לנטילת ידיים זה מה ששנו עליך, הגיוני. או דיני פרה אדומה. או צריך להדליק נר שבת, כי מה ששנו עליך לא... מה אתה רוצה בחיים שלי בכלל? לא הבנתי מה שאתה מדבר בכלל. מה ששנו עליך לא תעשה לחברך, זה כל התורה כולה. כבר אין שאלות, זה לא הפשט, זה כלל כותרת, זה כלל הרבה מצוות קשורות, זה כלל... זה כל התורה כולה. ואידך, אם לא הבנת את החיובי, תבין את זה מהשלילי. וכל השאר פירושה. זיל גמור. עכשיו פירושה, בארמית אין פירושו דווקא פירוש רש"י, פירוש. פירושה זה פירוט. כל השאר מתפרש מזה, מפורט מזה. ההתפרשות שלו היא מזה, כמו משהו שפורש מי. כל השאר מתפרש מתוך מה ששנו עליך לא תעשה. אם תבין את זה, ממילא תבין את כל התורה כולה. זה דבר שצריך הבנה עמוקה מאוד. ובזה טועים תלמידי רבי עקיבא. ממילא מובן שכשהם טועים בזה, אז חסר הבסיס של כל התורה כולה. תלמידי רבי עקיבא, שלימד אותנו זה כלל גדול בתורה. ואני חוזר לשאלה, מה רש"י רצה שם אם ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא, מה הוא היה צריך שם בפסוק? הרי רש"י לא בא אלא כשפסוק הוא קשה. מה קשה בפסוק? פילפלואים, מעניין. נכון? לכאורה, בכלל לא, לא, בכלל לא, צריך להבין את החיבור. ישנו פרק למד ב' מפורסם, 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 פרק יסודי מאוד בתניה, שנקרא פרק למד ב', רבים נוהגים לקרוא לו פרק הלב, הלב של התניה. פרק למד ב', התניה מדבר על הנושא הזה של דברי הלל הזקן, מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך. והוא אומר שם יסוד מאוד מעניין. התניא מתגלגל לנושא הזה בכלל בלי קשר לסוגיה הזאת. הסוגיה שלו בעצם היא סוגיה אחרת. הוא מדבר שם פרקים ארוכים על זה שהאדם צריך להגיע למצב שהוא מצליח לחלק בין עיקר לתפל, ונפשו הופכת להיות עיקר וגופו הופך להיות תפל. עד שלאט, לאט, 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 בציור מוחשי ממש מונחח לעיניו, נפשו היא עיקר אצלו שעליה הוא מוכן למסור את הנפש. למסור את הנפש זה להגיד, הגוף לא מעניין אותי. עכשיו, לא הגוף, אלא החיים של הגוף. כשאדם מחליט למסור את נפשו, אנחנו במוצאי יום הזיכרון, אז הוא קבע שיש עיקר ויש תפל. בחיים המעשיים, הגוף אבל מאוד רוצה למשוך אותי. הנפש, בציור ככה סכמטי כזאת, גם היא רוצה למשוך אותי, הנפש האלוקית ללמעלה והגוף ללמטה, ובעולם שלנו כוח הכבידה חזק יותר, דומיננטי יותר. ואז מביא התניא את המצב שבו האדם מגיע למצב שהוא שמח ואוהב את החיים וחי וכולי וכולי וכולי, אבל לא חי מפני שעכשיו יש לו את האוכל הזה, אלא חי מפני שהכל הכל משרת את הרעיון הפנימי, הנפשי, הרוחני. הוא אומר, כשאדם מגיע לזה שגופו נבזה ונמאס בעיניו ביחס לנפשו, רק שמחתו תהיה שמחת הנפש לבדה. שמחה אצלו היא לא על משהו חולף, אלא על משהו פנימי, על משהו שהוא נצחי, על משהו שהוא אלוקי. הוא רואה ששמחת הגוף היא סופית, והוא לא שמח אלא באינסוף. וההפך, כשהוא רואה שהסוף שלו מפריע לאינסוף, אז הוא כועס על הסוף הזה. הוא אומר לו, זוז הצידה. זה עולם שלם. אבל כדי להגיע לזה, הוא אומר, זה קשה מאוד איך מגיעים לזה. ואז הוא אומר, יש לי פטנט איך להגיע לזה. הדרך הקלה ביותר והישרה ביותר להגיע. איך מגיעים לזה? תשמעו. כאשר מגיעים, או גם חוק החילוף פועל, אומר, כשאתה מגיע להבנה הזאת של מה שאמרנו עכשיו, אתה תגיע בצורה הישרה והקלה ביותר להבנה של קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך, לכל נפש מישראל, למי גדול ועד קטן. איך? איך? הוא הולך עכשיו הפוך. אחרי שתבין את התפיסה הפילוסופית שתיארנו, אז תגיע לכוח לקיים את מצוות ואהבת לרעך כמוך, לכל נפש מישראל, למי גדול ועד קטן, בצורה ישרה וקלה. איך? כי מאחר שגופו נמאס ומתואב, מתואב זה לא שאני נגדו, הפוך, אלא הוא נגמר, הוא לא הנקודה שלי בכלל. והנפש והרוח הם הנקודה שלו, והנפש והרוח, מי יודע גדולתן ומעלתן בשורשן ומקורן באלוקים חיים? הוא תופס שככל שמשהו שייך יותר למקור, הוא מחובר אליו יותר. לכן הרי נקראו כל ישראל אחים, ממש מצד שורש נפשם בהשם אחד, רק שהגופים מחולקים. אתם שומעים ביטוי? ברגע שאתה תופס שהצד הנפשי האלוקי שבך הוא הנקודה, אותה נקודה נפשית אלוקית שמתרחשת בתוכך, חבוד, אותה נקודה נפשית אלוקית שמתרחשת בתוכך, הנקודה הזאת היא בוודאי, הנקודה הזאת היא בוודאי, בוודאי, בוודאי שייכת בכלל ישראל, באחיך מישראל, באחיך מישראל, כאחד. כי ההבדל ביני לבין מישהו אחר יכול להיות מצד הגוף, יכול להיות מצד הסברה, ההיגיון, ההיסטוריה, הרקע, הרקע המשפחתי, הייחוס, המידע, כל מיני דברים שהם שייכים לגוף. אתם מבינים את המושג גוף? גוף פירושו דברים משתנים, דברים חולפים. הוא יודע את כל השס, זה גוף. אבל הנפש האלוקית, מה מחבר אותי עם היהודי השני? מה החיבור בינינו? החיבור בינינו לא נובע מהקשר המשפחתי שלנו, מקשר העידה שלנו. החיבור בינינו נובע מזה שבשורש אנחנו קשורים במקור, במקור אחד, שנינו ממקור אלוקים חיים, אנחנו כנסת ישראל. ומי שהצליח שגופו תפל ונפשו עיקר, אז כשהוא חושב רגע על הנפש הזאת, אז הוא אומר, בעצם, הקשר שלי אליך הוא הרבה יותר משמעותי מהדברים התפלים. ולכן העושים גופם עיקר ונפשם תפילה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם. אלא רק אהבה התלויה בדבר לבדה. כי כיוון שתמיד מה שמניע אותך הוא דבר, הוא גוף, הוא חפצה, הוא אמביציה, הוא משהו שאתה חייב לתפוס אותו, אז ממילא כל אהבה היא באמת תלויה בדבר, אז כל אהבה היא אינטרסנטית. אז אם אתה פוגע באינטרס שלי, אגב הוא יכול להיות אינטרס רוחני, אז האהבה נפגמה. וזהו שאמר הלל הזקן על קיום מצווה זו, תשמעו את הביטוי עכשיו. זהו כל התורה כולה. ואידך פירוש ההוא. מה פירוש זהו כל התורה, איך יכול להיות? שאלנו איך זה פירוש לנטילת ידיים ואיך זה פירוש לפרה אדומה. לא יאמן עכשיו. כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה מעלה. זה היסוד של כל התורה כולה. אתה רוצה לדעת מה היסוד של נטילת ידיים? להגביה את הנפש על הגוף. הגוף לא רוצה עכשיו, אגב, סתם לא תכננו להביא את הדוגמה של נטילת ידיים, סתם נפלה. אתם יודעים מה זה נטילת ידיים? הידיים יורדות למטה באופן טבעי, והתפקיד שלך הוא לשאת אותם. לכן יש נוהגים לומר, שאו ידיכם. זה נקרא נטילת ידיים. זאת אגב המצווה הראשונה שאדם צריך לעשות ביום, אחרי שהוא אומר מודה אני, בלי שם ומלכות. הפעולה הראשונה שהוא צריך לעשות זה להעלות את הגוף, כלומר, לא לתת לגוף להיות הלמעלה, אלא להעלות ולהגביה ולהעלות הנפש על הגוף למעלה, מעלה. נפש אגב בעברית זה גם נפש במובן של נשמה, סול, בשפות אחרות, לפי דרגות נפש, רוח, נשמה, ונפש בעברית זה עוד משהו, רצון. אם יש את נפשכם לדעת, אם יש את נפשך, אם יש את נפשכם לקבור את מיתי, כאוות נפשו, נפש היא גם רצון. וכל יסוד התורה כולה הוא להגביה את הנפש למעלה מהגוף, אבל גם הגוף רוצה. הביטוי כאוות נפשך הוא מאוד מעניין, כי הרבה פעמים כאוות בא להגיד את תאוות הגוף. וכל יסוד התורה הוא להגביה את הנפש למעלה-מעלה מהגוף. וברגע שאתה קולט את זה, אתה תופס אחרת לגמרי את המושג אהבת ישראל. כי אתם יודעים למה אהבת ישראל היא היסוד לכל התורה כולה? כי בעצם, כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלות הנפש על הגוף מעלה-מעלה עד עיקרה ושורשה דכל אלמין, עד העיקר והשורש למעלה של כל העולמות. ואז להמשיך אור אין סוף ברוך הוא בכנסת ישראל. להגביה, ומשם להמשיך אור אין סוף, לא אור פרוז'קטור, אור תלוי בדבר, אלא אור אין סופי בכנסת ישראל. וכל זה יכול להתרחש רק כשאתה מגיע באמת ליסוד של הכל. לכן אתם יודעים מה אומרים לפני כל מצווה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי, ליחדה שם י' קי בו' קי, בשם כל ישראל. ואם זה לא יהיה בשם כל ישראל? אם אני עכשיו נוטל ידיים בשמי ובשם המפלגה, אם אני נוטל ידיים בשמי, בשם אשתי ובשם הילדים הצדיקים, לא הבנתי, זה גם טוב, לא? אם אני לא עשיתי את זה בשם כל ישראל, לא חסר פה בלויאליות הלאומית של מוצאי יום העצמאות. אם לא עשיתי את זה בשם כל ישראל, אז המצווה לא מתרחשת מהמקור של האחד. אז היא תלויה במשהו. אז היא תקועה. אז כשבא הגר אל הלל ואומר לו, למדני את כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת, הוא אומר לו, אתה יודע מה? הוא כל התורה כולה. כל התורה כולה, זה מה ששנו עליך לא תעשה לחברך. זה כל התורה כולה. ואידך פירושה. טוב, אז הוא היה יכול להגיד לו, ואהבת את השם אלוקיך. יש סיפור מדהים. באו חסידי האדמו"ר הזקן אל האדמו"ר הזקן ושאלו אותו, איזו עבודה גדולה יותר? העבודה של אהבת השם, או העבודה של אהבת ישראל? הוא ענה להם, שגם אהבת השם וגם אהבת ישראל חקוקות בשורש של הנפש מישראל, שהן בעצם אחד. מבחינה פנימית אי אפשר לחלק. אבל הוא אומר, מה שאתם שואלים אתם צודקים. כי מבחינת המציאות, עכשיו אני יכול לעסוק או בזה או בזה. זאת אומרת, מבחינת המציאות, ברור שאהבת ישראל גדולה יותר. למה? תשמעו ביטוי. כי מה קשה יותר? לאהוב את האהוב, או לאהוב את מה שאהוב על האהוב? לאהוב את האוהב, נכון, את זה שאני אוהב, או את האהוב עליי, היינו הך, שאוהב אותי, או לאהוב את האהוב על זה שאוהב אותי. זה משפט מדהים. אתם יודעים מה זה אהבת ישראל? אהבת ישראל זה שאני צריך לאהוב את ההוא. לא רוצה להגיד לכם עליו כלום. עדיף שלא. מה שנקרא בעברית יותר עדיף שאני לא אדבר. הוא בכלל אקסידנט, הוא לא קשור בעצם. זה סתם הייתה טעות, בהר סיני פשוט לא ידעו לשים אותו מתחת לסלע, ואז במקום שתצמח רקפת הוא יצא. זה משהו נורא. יש לו רק פלוס אחד. מוזר, אני לא מבין, זה נגד ההיגיון. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. משונה. עכשיו יש מחלוקת הפוסקים. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ואני שונא אותו. נו, ששני פוסקים מתווכחים. צריך באמת למצוא כללי פסיקה. אם אני אוהב אותו, זה רק מסיבה אחת. כי הוא ילד של הקדוש ברוך הוא. אז את מי אני אוהב? את הקדוש ברוך הוא. אז מה הדרך שבה הכי הכי אני מראה שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא? כשאני אוהב את מה שאהוב על האוהב. אין לי שום סיבה לאהוב אותו, אין היגיון. יש לי בשבילכם מגילה גנוזה להסביר לכם למה הוא הצרה הגדולה ביותר שהתרחשה בהיסטוריה. אבל הוא ילד יחיד של אבא. ולכן אני מחויב לאהוב אותו. מתניה, אתה מבין למה זה כל התורה כולה? כי אין לך דרך שתסביר לך את הכוח להעלות הכל למעלה למעלה, את הנפש על הגוף, עד למקור ולהמשיך את הכל מהמקור, יותר מהדבר הפשוט הזה. לכן זה כל התורה כולה. ואידך פירושה, זה יגמור. מור הזקן אומר בהמשך, לכן הלל לא אמר בשום מקום, הווי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, ועל ידי זה מקרבן לתורה. הוא אמר אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות. הוא מקרבן לתורה. אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה. הוא אמר שני דברים. עצם אהבת הבריות היא כבר הבסיס לכל התורה. אם זה יביא למשהו ממשי, טוב. אם זה לא יביא למשהו ממשי, מה זה משנה? אתה עשית את הנקודה הפנימית. היא בפני עצמה ערך. זה לא על מנת. צריך לתפוס מה קורה במושג הזה של ואהבת לרעך כמוך. תשימו לב לפסוקים. הפסוקים שקראנו בהתחלה אומרים כך. פסוקים מעניינים מאוד. פסוקים אומרים כך. לא תיקום ולא תיתור, אני קורא רק את הפסוק האחרון, יש כאן עוד כמה שצריך להיכנס אליהם, לא תלך רכיל בעמך, הם כולם יסודיים. לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. הבנתי. ואהבת לרעך כמוך, ועל זה אומר רשי, אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה, ולא הבנו מה רשי רוצה, בשביל מה זה מובא. זה הרי לא חסר, לא קשה כלום בפסוק לכאורה. ומה הוא הוסיף במה שהוא פרש. כלומר, אם קשה משהו, מה הוא ענה? אבל לא זמתו נבל כל הפסוק. לא תיקום ולא תיתור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. להגיד ואהבת לרעך כמוך, בלי לגמור את זה באני השם, זה לא להבין את ואהבת לרעך כמוך. זה מה שרשי בא להגיד. ואהבת לרעך כמוך, זה נובע מזה שאני השם. וחוק החילוף, והדרך שתגיע לזה שאני השם, היא ואהבת לרעך כמוך. אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. אנחנו נדבר על אני השם עוד מעט בפסוקים האחרים. מיד תראה איך הם מחוברים כולם לזה. עוד שנייה נגיע, שאלה מצוינת. כאן המילים אני השם, על הפסוק הזה, לא מובנים בכלל. כי כאן המילים אני השם, אחרי זה נראה אם בפסוקים האחרים הם מובנים. שאלה מצוינת. אבל כאן המילים אני השם מיותרות. לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. הבנתי. ואהבת לרעך כמוך, הבנתי, גמרנו. אלמלא היה כתוב אני השם, אומר רשי, היית מכניס את זה לכותרת של בן אדם לחברו. עכשיו כשכתוב אני השם, ואהבת לרעך כמוך הוא בסיס לא לבן אדם לחברו, אלא גם לבן אדם לחברו וגם לבן אדם למקום ולכל התורה כולה. רשי הוא הבסיס של פרק למד בית נתניה. אתם שמתם לב מה שרשי עשה פה? רשי לא הוסיף מילה. רשי רק אמר, זה לא יאמן מה שעושים כשלומדים רשי באמת. כשרשי אומר על ואהבת לרעך כמוך, אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה, מי שרוצה ללמוד רשי ברצינות, עוצר ואומר מה הוא רוצה בכלל. מה זה קשור למה שכתוב בפסוק? מה קשה לו ועל מה הוא עונה? והנה התשובה. ואהבת לרעך כמוך אני השם. נשאלתי תוך כדי הדברים, אבל יש עוד פסוקים שכתוב אני השם. רשי שואל גם עליהם. הנה הדוגמאות, כל הפסוקים שזה כתוב זה בפרשה שלנו לפני כן. כתוב כך לפני כן. לפני כן כתוב, ולא תשבעו בשמי לשקר וחיללת את שם אלוקיך. אני השם. טוב, זה ברור, כי זה פגיעה במי? בהשם. חילול שם אלוקיך. כי השבועה מדברת על שבועה בשם השם. ברור. הלאה. אחרי זה יש עוד פסוק שלכאורה באמת הוא קושייה. לא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. ויראת מאלוהיך, אני השם. אתם שמים לב להבדל. ויראת מאלוהיך, אומר רשי, למה כתוב פה ויראת מאלוהיך? זאת אומרת, כי יש דברים המסורים ללב, יכול אדם להגיד מי יעלה על זה ששמתי לפניו מכשול, לא שמתי לפניו מכשול, הרי אף אחד לא יודע שהצעתי לו הצעה כן טובה, לא טובה, ויראת מאלוהיך. אז כל פעם אני השם, בסדר? מסביר רש"י, בא להגיד, אתה זוכר שהקדוש ברוך הוא פה? אני השם. אחרי זה, יש דבר אחד חריג, וזה פלא פלאות. לא תלך רחיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני השם. ואחר כך לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. ובשני המקרים האלה, האני השם לכאורה, לא קשור לשם השם, כי זה בן אדם לחברו רגיל. עכשיו באה התשובה המדהימה. מה זה לא תעמוד על דם רעך? זה באמת הלכה מוזרה מאוד. אני לא מצליח לשמוע.
אני השם, זה אומר שזה הכל, זה אותו דבר, זה אהבת לרעך כמוך, זה אהבת לרעך כמוך.
זה שזה היסוד של כל התורה כולה. אני רוצה רגע אבל להבין את הפסוק שלפני כן. בפסוק שלפני כן כתוב כך, תשמעו את הפסוק שלפני כן. לא תלך רחיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני השם. אני בכוונה התחלתי בחוק האנושי. בחוק האנושי, וזה פילי פלאות מה שאתם אומרים, שמתחדש עוד שלב בחוק ועוד שלב בחוק. הלוואי, הלוואי שיגיעו כבר למשהו. יש סיפור מפורסם, שאבי מורי היה, שהזכיר אותו פעם במאמר ארוך. מאמר ארוך מאוד, אני זוכר שהדיון היה אז עם ירם בן פורט. במאמר ארוך, הוא הזכיר כקוריוז, אבל זה קוריוז לא מצחיק בכלל. הוא דיבר על הצורך במשפט עברי, והביא דוגמה מהמשפט האנגלי, לצורך של אבסורד. הוא הביא סיפור שהתגלגל בכל בתי המשפט. הסיפור הוא על אדם, זה סיפור, זה שעת סיפור, זה שעה מאוחרת, עכשיו שעת סיפור של דקה וחצי, סיפור מדהים. הסיפור הוא על אדם שמטייל ככה להנאתו, אבא היה מתאר את זה ככה בשלווה, גם כתב את זה. והוא מטייל להנאתו על הגשר של התמזה בלונדון. והוא בריטי מכובד, ומקטורנו ככה עליו, ולבוש כמו שאזרח בריטי גאה צריך להיות מסודר. זה לא תל אביב. אבל מה לעשות? כשהוא רואה פתאום שלמטה במים נאבק על חייו, שלמטה במים נאבק על חייו, אדם שם במים, בסלעים. האיש היקר שלנו, בלי להתבלבל בכלל, תוך כדי סיכון עצמי, מה שחסר בחוק, תוך כדי סיכון עצמי, קופץ למים, כדי להציל אותו. הוא אכן מצליח להציל אותו. הוא מציל אותו, וכשהוא מרים אותו, שם ירחם, הוא ניצל. אבל קרסולו של האזרח הבריטי התובע, לא עלינו, נשברה. נו נו, זה שבר, בלגן. ההוא טבע בינתיים עם ת', חכה. שאלה טובה, עוד מעט תראה מתי זה עובר מת' לת'. זה כנראה קשור לטבע. הוא תובע, והוא, אין מחלוקת על העובדות, שום מחלוקת על העובדות. כולם מודים שם לכולם ומתפעלים, והכל מאוד בריטי וככה מנומס ומסודר הכל. ואז הבחור שלנו תובע הפעם בטף את המציל על שבירת הרגל. ניתוחים, צרות, הוא הפסיד הרבה ימי עבודה, זה המון דברים. טוב, המציל נבהל. והעסק מתגלגל בכל ההיררכיות עד שזה מגיע לסופרים קורט אוף אנגלנד. ממש, ממש, ממש כמעט הוד מלכותה. לא, 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 כמעט. זה אסור להגזים. בבית המשפט העליון האנגלי מתווכח ברוב ומיעוט. יש שם דיון, רוב ומיעוט. שהרוב קובע שהוא אכן צריך לשלם. והרוב קובע את הקביעה הבאה. בית המשפט חורג מדרכו. כי בתוך עמו הוא יושב. והוא מציע להוד מלכותה, שלאדם כזה, על הסיפור כזה, צריך להעניק תואר אביר. Do you know what is it? It's great. אבל גם לאביר בריטי אסור לפצוע אזרח אחר. לכן על מה שהאזרח השני נפצע, הוא ודאי צריך לשלם. במיוחד אם הוא יהיה אביר. כי הוא צריך לעבוד דוגמה. מה לא הגיוני? לוגיקה. מה שנקרא קבלו. אתם יודעים מה אומר לא תעמוד על דם רעיך? לא תעמוד על דם רעיך אומר שהבחור שלנו כשהוא קפץ מהתמזה להציל את השני, הוא קפץ עם ביטוח רפואי. כי חובת ההצלה חלה עליו. וכמו שהבחור שלנו לא יכול לתבוע את המנתח שלו, כי הוא נתן לו הסכמה לניתוח, בעצם הולדתנו נתנו אחד לשני הסכמה לניתוח. כי אנחנו עריבים זה בזה. כשנולדת, נולדת עם הסכמה לניתוח. כשנולדת, נולדת עם ההסכמה לדבר הבא. כשנולדת, נולדת ואמרת את המשפט הבא. אם יום יבוא, ואיזשהו יהודי באיזשהו מקום ממיליוני היהודים בעולם, ביום כיפור שחל בשבת, יצטרך מנת דם. ויצטרכו להוציא 10 מיליוני יהודים מבתי הכנסת לחלל שבת, כדי למצוא מנת דם מתאימה לו. והיהודי הזה פתוח סוגריים. אפיקוירס חי ב... לא יודע איפה בניו זילנד, ואתה והמדינה שלך מעניינים אותו, לא משנה כמו מי. מיותר להגיד שהוא מחלל שבת ויום כיפור, פשוט הוא נתקע השנה, הוא לא מצליח לחלל, אם הוא היה יכול, הוא היה עושה את זה, מה אפשר לעשות? הוא לא מצליח, כי הוא שוכב במיטה, ניסה. 10 מיליון יהודים יחללו יום כיפור, אם הם לא יחללו יום כיפור שחל בשבת כדי להציל אותו. כי כולם מחויבים בלא תעמוד על דם רעך. וחובת ההצלה חלה על כולם. אתם מבינים את העם הזה? עכשיו אתם מבינים מה זה נקרא אני השם? זה מה שאומר רש"י, אני השם. לא תעמוד על דם רעך, אני השם. לא תעמוד על... אני לא יכול להסביר את זה בצורה אזרחית. אין לי הסבר אזרחי להסבר הזה. אין לי הסבר אנושי. המחבר בינינו הוא לא שום דבר חוץ מדבר אחד. מקורה ושורשה דקולו אלמי. אין לי הסבר, אלא אני השם. אילו ואהבת לרעך כמוך היה הבסיס לבן אדם לחברו, לא היה צריך לכתוב אני השם. כי זה מאוד הגיוני. הרמב"ם מגדיר מה זה ואהבת לרעך כמוך. לכבד. הוא אומר, איך עושים ואהבת לרעך כמוך? אז יש רמב"ם, מדהים. עכשיו חוזרים למה שדיברת. הרמב"ם בהלכות דעות אומר, איך ואהבת לרעך כמוך? אז הוא אומר, אל תשתמש במשהו שאתה יודע שהוא לא ירצה להשתמש בו על. מאוד הגיוני. למה צריך אני השם? זה מאוד הגיוני. ואהבת לרעך כמוך זה אל תעצבן אותי באוטובוס. זה אגב מאוד נכון. וזה מאוד גדול. אז למה אני השם? כי ואהבת לרעך כמוך זה שתי רמות. זה באמת הדבר הכי פשוט שיכול להיות בעולם. אבל זה גם הדבר הקשה ביותר שיכול להיות בעולם אם אתה תופס שהוא בא מצד האני השם. אתם מבינים מה קורה לנו עכשיו בספירת העומר אצל תלמידי רבי עקיבא? גם לא תלך רכיל בעמך, זה אני השם. כי יש 1,000 ניסיונות של חוקי לשון הרע בחברה המודרנית. והשם יעזור והשם ירחם עליהם. כי לא תלך רכיל בעמך, אין פירושו כל ההבלים שאומרים שחוק לשון הרע הוא שאסור לך להזיק לי ורק אם ההזק מוכח ורק אם זאת אמת, או עוד כל מיני מגבלות. לא תלך רכיל בעמך פירושו, אסור לך לדבר עליי. סוף נקודה. אסור לך. איסור גמור, כמו שאסור לך לחלל שבת. לא, הרבה יותר. זהו. עכשיו אתה רוצה לעבור איסורי דאורייתא, אתה תעבור. יש מה? פטור, כן. אם הוא מה? איך? על פי כל ההגדרות שעברת על כל ההגדרות בחפץ חיים עד שהגעתי למסקנה שמותר, אתה בית דין? או אתה שבעה טובי העיר, יש לך הגדרה של איך אתה יכול לעשות את זה? עברת את כל ההגדרות כדי להגיע לזה, זה פלאי פלאות, אז מותר לך. אחרת אסור לך באיסור גמור. זה דבר שצריך לתפוס אותו. החומרה היא כל כך גדולה, יש גם המון סיבות לחלל שבת. המון סיבות לחלל שבת. יותר אפשרויות לחלל שבת מאפשרויות לרחל בסדר. ובכל זאת אנחנו לומדים את האיסור של חילול שבת. ואת הבנק, יפה מאוד. טוב מאוד. לא, זה אחרת. יפה מאוד, יכול להיות שבאמת בעל הבית חייב. זה יפה, זה כיוון יפה, זה כיוון יפה, אבל פה, טוב, לא ניכנס, כי זה כיוון יפה, כי זו השאלה אם זה מקום ציבורי, זה מקום שלא. בסדר, אם זה היה בבית שלי, הוא לא היה חייב, כי הבנק הוא מקום ציבורי. אני בבית שלי, מותר לי להשאיר את הבית רטוב. כן? זה רשות היחיד, אבל טוב, זאת סוגיה בפני עצמה. כן. במה? מצוין, אין בעיה. כן, כן. קודם כל, עשה טוב. קודם כל, יצא טוב. יצא טוב. יצא טוב. אני אגיד לך למה. כי בעולם הזה הוא התרושש. תאר לך שבעולם הזה הוא היה מרוויח ובעולם הבא היה מתרושש. והיינו נפגשים אחר כך. יכול להיות, ואני מעדיף את העולם הבא ששם זה מתאים לו, מאשר את העולם הזה שזה לא מתאים לו. בשנייה זאת. אני אגיד לך איך זה באופן פרקטי. אתה רוצה לשמוע, אז אני אגיד לך. באופן פרקטי, פרקטיקה. אגב, מילה לא מקודשת. פרקטיקה. אבל אני אגיד לך איך זה באופן פרקטי. חז"ל אומרים, שלושה לשון הרע הורגת. פעם הזכרתי את הדברים האלה של חז"ל. שלושה לשון הרע הורגת. שלושה לשון הרע הורגת. המספרו, המקבלו, וזה שמספרים עליו. האמת היא, תשמעו טוב, זהו הנוסח של הרמב״ם ורש"י, בדברי הגמרא במסכת ערכים. אבל הנוסח כפי שהוא מופיע אצלנו בגמרא עצמה, הוא אחר, וכיוון שהם לא מבינים אותו, הם מביאים את הנוסח המתוקן שהרגע הבאתי. הנוסח שאצלנו מופיע הוא הנוסח הבא. בנוסח שלנו כתוב שלושה לשון הרע הורגת. האומרו, המספרו והמקבלו. שתי שאלות. א', מה ההבדל בין האומרו למספרו? ושאלה ב', נבך, מסכן, זה שמספרים עליו יצא בכלל מבסוט? זה שמספרים עליו הרי את החיים שלו נתן. הרסו לו את עולמו. והוא לא מופיע פה. רב ניסים גאון גורס כך, והוא משאיר את הגרסה. בעל שם טוב מסביר פה הסבר אדיר. ופעם הזכרתי אותו, והוא יסוד התשובה למה ששאלתם עכשיו, הוא יסוד עצום. אחרי זה תבוא הפרקטיקה, ויש לי הרבה מה לענות בפרקטיקה. אגב, גם הלכתית, בכלל לא בטוח שעברת עבירה אם היית עושה את זה נכון. מיד נדבר על זה, מן הסתם עשית את זה נכון, אבל עוד שנייה. אומר הבעל שם טוב, שלושה לשון הרע הורגת. זוכרים שיש שתי שאלות? איך נוצר לשון הרע? איך נוצרת רכילות בעולם המציאותי שאנחנו חיים? שזה בעצם המזון המרכזי. איך, לא ממה בנפש. איך הדרך שזה מתרחש? זאת אומרת, הדרך שזה מתרחש עוברת שלושה שלבים, שלוש תחנות מכס. שלב א', צריך את הסטארט-אפ. צריך איזה יוזם. צריך איזה רעיונאי. הוא יכול להיות ממציא מאפס, הוא יכול להיות מגלה, הוא יכול להיות מנפח. הוא יכול להיות פסיכולוג בהתנדבות. הוא בעל המון תפקידים. הוא אגב יכול להיות כל התפקידים כולם. הוא לוקח משהו, הוא גם יכול להיות אחד שחושב שהוא עושה את זה לטובת האומה, ולכן הוא מנפח. הוא מייצר את הסטארט-אפ. הוא ממציא. לצורך העניין, הממציא הזה כותב את זה. הממציא הזה זורק את הרעיון. אחרי שהממציא זרק את הרעיון, הוא אמר את זה לאחד, שניים, ואז יש האומרו. שמעת? אומרים ש... אומרים ש... מספרים במקווה. שמעת? הכל למען העם והארץ. והמולדת. ואז יש את השלישי. השלישי הוא אני. הפציינטים. אני רק שמעתי חדשות. אגב, פתחתי את החדשות כדי לדעת מה מזג האוויר, כדי לדעת אם אפשר ללכת למנגל ולעשות מסיבת יום עצמאות או לא, בכל מה שרוצה, רק היה בשנייה שלפני מה אני יכול לעשות. אבל אם זה כבר נאמרנו, המקבלו הוא בעצם המציאות. על זה כתוב, אומר הרמב״ם, והמקבלו קשה מכולם. כי המצב הנפשי של המקבלו, אם תחשבו לעומק עכשיו, הוא הכי קשה מהשלישייה. אתם יודעים למה? כי הממציא הוא היחיד שכבר מזמן עבר להמצאות אחרות. הוא בסך הכל צריך להוציא סקופים. כמה זמן זה מחזיק? הוא הצליח להחזיק את זה יומיים. זהו, הוא כבר בסקופ חדש. מה אתה חושב? מזה הוא התפרנס? יש לו כבר רעיונות חדשים. אגב, גם לא מעניין אותו בכלל אם זה נכון, לדעתו זה לא, כן, לא מה זה משנה. הוא אגב גם זה יצא לו פוקס, הוא התכוון שזה יהיה איזה משהו מתחת למזג אוויר, הוא ידע שזה יהיה כותרת, הוא בכלל לא ידע. יצא לא רע, יצא טוב. האומרו, שנמצא אחרי הממציא, הוא במצב יותר קשה מהממציא. כי האומרו כבר שמע את זה עם עוד חמישה, וגם זיכמר לא הגיב. והוא שמע את זה אחר כך מאוד אומרו. זה כבר מצב יותר קשה. המקבלו אומלל, המקבלו חי בגהנום, המקבלו חי בעולם שקרי שבו אדם לאדם זאב. הממציאו כבר עבר לדברים הבאים, אגב הממציאו היום דווקא עוסק בכתבה על הטבע. כי הוא צריך לעשות איכות סביבה. לכן השלושה זה רק הם. נו, נשאלת השאלה ומסכן זה שמספרים עליו. תחזיקו טוב. אומר הבעל שם טוב, האומרו, הממציאו והמקבלו, הם נבך, לשון הרע הורגת אותם, פירושו, אין להם עולם הבא. אבל זה שמספרים עליו, את האיסורים שלו בעולם הזה הוא כבר קיבל, יכול להיות שיש לו יותר עולם הבא, אני לא יודע. אבל מה שזה שמספרים עליו לא קשור לעולם הבא שלו. עולם הזה אין לו. אתה יכול להשוות בין אחד שאין לו עולם הזה לאלה שאין להם עולם הבא? לכן שלושה לשון הרע הורגת. זה שמספרים עליו? כאבי תופת. אין לו עולם הזה. רגע, שנייה. מחילה, חצי שנייה. זה לגבי הפרקטיקה. דקה. אלא מאי, בשביל זה יש הלכות. מי שחושב שלא תלך רכיל בעמך פירושו תשתוק, לא הבין את התורה. הסיפור שסופר מקודם, בלי שניכנס לתוך הפרטים, אני גם לא רוצה, כי אני רוצה לראות פה את המכלול, אבל הסיפור שסופר מקודם לא קשור בכלל ללא תלך רכיל. לא קשור ללא תלך רכיל. אם אני יודע משהו, ואני פונה לאדם בשקט. אתה אומר גם שזה אדם בן תורה וכולי, ואני אומר לו את המידע הזה באופן אישי, ואיש לא יודע מזה שאני אומר לו אותו, ואומר לו אותו בצורה הנכונה, ונותן לו את הדרכים לבדוק את זה, לא עברתי על לא תלך רכיל, לא תלך רכיל, זה לא תלך רכיל. יש הגדרות בהגדרה של לא תלך רכיל. לא עברתי על לא תלך רכיל, אם עשיתי את זה בצורה הנכונה. מתי עברתי? כשעשיתי את זה באופן שלא מביא לשום תוצאה. כשעשיתי את זה באופן, הגמרא הרי שואלת, אדם ראה דבר ערווה בחברו, מה הוא צריך לעשות? אין שני עדים. הוא לבד. אם הוא יבוא לבית דין, לא יקבלו את עדותו. אז מה הוא צריך לעשות? אז כתוב, ילך לרבו, ילך יראה מה, יש הגדרות מה צריך לעשות. יש הגדרות, התורה לא אמרה לנו לשתוק, התורה אמרה לנו לדבר. לא תלך רכיל בעמך, זה לא האופן החוקי הפרקטי של העולם. בעולם התורני הפנימי שלנו לא תלך רכיל בעמך נובע אך ורק מאני השם. כי אתה מדבר על הילד של אבא. ולא תעמוד על דם רעך לא נובע מהסוגיה המעשית, אלא הוא נובע אך ורק מאני השם. ואהבת לרעך כמוך זה היסוד לא של בן אדם לחברו, אלא זה היסוד של התורה כולה, ולכן זה נובע אך ורק מאני השם, וזה מה שיגלה את אני השם בעולם. זה דבר מופלא, זה דבר שצריך להיכנס אליו לאט. כל מה שמבקש רבי עקיבא ללמד בעולם, זה את הסוגיה הזאת. וכשהוא קובע שזה כלל גדול בתורה, הוא קובע שהרבה יותר קשה לאהוב את האהוב על האוהב מאשר את האוהב. והדרך להגיע לאהבת האוהב היא על ידי הפנמה עמוקה, 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 עמוקה של אהבת האהוב. אנחנו מתאבלים, אם אנחנו מתאבלים, משמע שאנחנו עוד צריכים, משמע שאנחנו עוד צריכים לתקן את זה. אנחנו לא מתאבלים על משהו שהיה פעם. אנחנו לא מתאבלים על משהו שהיה. זה הכלל שצריך להיות לנו נקות. פעם רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, עמד ליד המצבה של אשתו, ליד קברה של אשתו. רב אריה לוין, הצדיק, עמד ליד קברה של אשתו בסנדריה, בירושלים. זה היה כבר כמה שנים אחרי הפטירה. ובאופן טבעי, כמה שנים אחרי הפטירה, משפחתו של רב אריה לוין, הרב אלישיב היה חתן, גדולי העולם. אבל באופן טבעי, כולנו בשר ודם, ועם השנים יש שגרה, שחיקה. ורב אריה, בעוצמות שלו וברגישות שלו ובקודש שלו ובאהבה שלו, חש פתאום ש... זה משנה לשנה. ואז הוא אמר שם על הקבר, נו, יהודי אסכנה. אורך השם החיים ממשיכים. יש נכדים, יש נינים. וכתוב, גזירה היא על המת שהיא שכח מן הלב. וזה בסדר. כך הוא אמר, וזה בסדר. אבל אז הוא אמר, תוך כדי שהוא מדבר שם. אבל אני מסתכל על יהודים, הוא אומר, כל שנה בתשעה באב. כמעט 2,000 שנה. וכל שנה הם בוכים יותר. הם לא מפסיקים לבכות, הם כל שנה בוכים יותר. ואצלנו אחרי 5 שנים, וגדלנו עם אמא, והיא נתנה לנו אוכל, זה מעניין. ואז אמר רב אריה, נו, זה מובן. חז"ל אומרים, גזירה היא על המת שישכח מן הלב. מת נשכח. חי. לא. אתם יודעים למה בוכים הוא אומר על בית המקדש? כי הוא חי. אז כל שנה בוכים יותר. אמא מתה. אז כל שנה בוכים פחות. לא על תלמידי רבי עקיבא מתים. בוכים על המציאות הזאת, שאני יכול לגדול ולגדול ולגדול ולגדול, גם בפרקטיקה רוחנית, גם בעולם רוחני של קודש כביכול. בלי לקלוט שכל התורה כולה זה ואהבת לרעך כמוך. בלי לשאול מה רש"י רוצה ומה רש"י עונה. אמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה, אין תורה אלא שבאה מזה. לא על המת אנחנו בוכים, על החי. כשבוכים על החי, הבכייה הולכת וגדלה, הולכת ומתעצמת. כי כשתופסים שבוכים על החי, זה לא מילים. אני דיברתי ברצינות על ההתרוששות של העולם, זה לא מילים. תסתכלו על ההיסטוריה היהודית שלנו. כל התקיעות שלנו, לאורך כל ההיסטוריה, היו על הדברים האלה. אנחנו נמצאים עכשיו במרד בר כוכבא, ברבי עקיבא. איך נפלה ביתר? איך נפלה ביתר? מה ראו חז"ל בסוף? לא השאלה ההיסטורית עכשיו של הרגע או של אתמול. היינו היום המשפוחה במצדה. לא הרגע ההיסטורי הזה או האחר שהוא חשוב. מה ביקשו חז"ל להטביע? כשחז"ל אמרו שכולם לא נהגו כבוד זה בזה, זה לא דיון היסטורי עכשיו על היו במרד, לא היו במרד. כשהם קבעו את זה, הם קבעו את הנקודה המהותית. אז כשהם שאלו איך נפלה ביתר, אתם זוכרים איך נפלה ביתר? הם קבעו נקודה מהותית. בר כוכבא. ביתר. שרים על העיר. אדריאנוס. ואז הסיפור המפורסם של רבי אלעזר המודעי שמתפלל על העיר כל הזמן, איכה רבה, ורב לזר המודעי הוא דודו של בר כוכבא, ורב לזר המודעי מתפלל על העיר וכל הזמן מתפלל על העיר, והוא זה שמגן על העיר הזאת בקדושתו, ביתר, שהיו בה על פי דברי חז"ל מיליונים של ילדים, זו הייתה העיר הגדולה בישראל, אז תל אביב של אז. רב לזר המודעי מתפלל, והמצור כמעט נגמר, ואדריאנוס נשבר, כך מתארים חז"ל, וכבר כמעט הולך, וקיפולים והחוצה. ואז אומר לו אחד מהם, יש לי תרגיל. יש לי תרגיל, תן לי, אני אסדר את העניינים. והוא הולך לרב לזר המודעי הזקן, שכבר כמעט לא שומע. והוא מצליח לחדור אליו, והוא לוחש לו באוזן כל מיני שטויות, סתם. ורב לזר המודעי עושה לו תנועה כזו, תנועה כזו, לא שומע כלום בכלל. והוא דואג לעשות את זה בזמן שרואים אותו. מי? הבריונים. אלה שחוששים ונמצאים עם בר כוכבא. והולכים ומרחלים על רב לזר המודעי ואומרים עליו לשון הרע שהוא משתף פעולה. ובר כוכבא אומר שזה שעת חירום. ולכן מופיע שם בחז"ל שבר כוכבא נותן לו בעיטה והורג אותו, את הדוד שלו. אז זה נשמע נורא. למה זה נשמע נורא? למה זה לא החלטה ביטחונית, צבאית, קשה, חזקה? רב לזר המודעי, כשהוא שואל אותו, הוא אומר לו, לא יודע מה שאתה מדבר, ותוך כדי בעיטה וגמרנו. זהו, ואצל חז"ל שם הנקודה של הנפילה. אבל אנחנו לא קוראים את זה, אנחנו לא תופסים את זה. לכן המבחן, זה מה שהבעל שם טוב אומר, המבחן הוא לא בטווח הקצר. המבחן הוא מבחן אחר לגמרי. רבי עקיבא הוא אותו רבי עקיבא שבא ללמוד תורה לא מפני שהוא רצה ללמוד תורה בהתחלה. אתם זוכרים את רבי עקיבא? זה רבי עקיבא שלא רצה בכלל ללמוד תורה. זה רבי עקיבא שהיה אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. זה רבי עקיבא שלא רצה להיכנס לעולם הזה. ואני הולך להגיד לכם דבר חריף, אתם יודעים למה? בגלל שהיו לו מידות טובות. כי הוא לא רצה בכלל להיות חלק מכל העולם הזה. כי הוא הכיר את ירושלים של הימים ההם. מאיפה אני יודע? כי הוא היה מנהל כל המערכות של קל בסבוע. וכמי שהיה רואה צונו של קל בסבוע, הוא היה זה שאחראי על הכל. קל בסבוע היה זה שהיה הנדיב של ירושלים. הוא הכיר את ירושלים. הוא היה מנהל המנכ״ל האדמיניסטרטיבי של קל בסבוע. והוא לא רוצה להיכנס לזה. והוא רוצה להישאר אחד שכאילו לא יודע א' ב'. לא כטיפש. הוא גאון עולם. הוא רבי עקיבא. הוא לא נולד רבי עקיבא פתאום בגיל 40. הוא עם הכישרונות האלה היה מנהל העולם של קל בסבוע. אבל מהסיבות שלו הוא מעדיף לא להיכנס לצפיפות המכוערת הזאת. לרוע הזה. ומההחלטות האלה שהוא מקבל, הוא, עד שבא ביתו של קל בסבוע, היא אומרת לו שהיא רוצה אותו רק מפני דבר אחד, שהיא ראתה שהוא צנוע ומעולה, צניע ומעלה, מעולה וצנוע. והוא פוגש פתאום מציאות של אהבה שאינה תלויה בדבר, היא מודרת מנכסי אביה. הוא מודר מהכל. וקל בסבוע המיליארדר, סליחה, ביתו של קל בסבוע, ורבי עקיבא העשיר האדיר כתלמיד, כמנהלו של קל בסבוע, הולכים שם אל התבן ואל הקש. ומה שהיא רוצה ללמד אותו, ביתו של קל בסבוע, זה רק דבר אחד. היא אומרת לו שהיא מתחתנת איתו אם הוא מקבל עליו ללמוד תורה. כי היא רואה את המידות המופלאות האלה. אבל היא מבקשת לחבר את המידות המופלאות האלה לעני השם. היא אומרת לו ולנו שהמידות המופלאות האלה, כדי שהן תהיינה נצחיות, הן צריכות להיות מחוברות לעני השם. אז מגיעה הטרגדיה. 24 שנים הוא לומד וחוזר ומעמיד 24 אלף תלמידים ומבקש ללמד אותם יסוד אחד, שואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. שלאהוב את האהוב על האוהב, זה יותר מלאהוב את האהוב, מלאהוב את האוהב. וזה כל התורה כולה, זה לא זה או זה. הוא מצליח להעמיד, והוא מצליח להעמיד עולם שלם. אבל כל העולם ייבחן על הסוגיה הזאת. כל העולם כולו ייבחן על הסוגיה הזאת. יעלה עליה ויפול עליה. אני רציתי להתחיל את הדברים, ובזה אני אסיים אותם.
הוא הצליח עם תלמידיו?
עם ה-24. אז הוא מעמיד 5 תלמידים כדי שימשיכו ללמד את זה.